אנחנו היום נלמד בעזרת השם פרק י"ז בתהילים. לפני זה נפתח בקטע קטן מתוך הקובץ מכתבים שהרבי תפיס בסיום התהילים, קובץ מכתבים בנושא חיזוק ועידוד העניין של אמירת תהילים. יש כאן הרבה קטעים מעניינים, פעם לפעם נקרא קטע מסוים. קטע ראשון, רבי רייץ מדבר על החשיבות הגדולה של אמירת תהילים בציבור אחרי תפילת שחרית. הוא אומר דבר כזה, שברוך השם האמירה של התהילים היומי לפי החלוקה של ימי החודש חדר באופן שנוהגים ככה אצל הרבה יהודים מראי שמיים. הוא אומר מתי זה התחיל. הוא מביא כאילו על עצמו שהוא ראה למעלה שבראש השנה תפרש בזיין הוא ראה, כידוע תפרש בזיין זה שנת המאסר שלו, בראש השנה של תפרש בזיין הוא ראה שמלמעלה רוצים קורבן שלמים של ציבור. ובמקום אחר נקרא בהמשך הוא אמר שהוא יותר דאג על כלל ישראל מאשר על עצמו. בכל אופן, מסיבות שונות, מתי התחילה ההנהגה הזו של אמירת תהילים, שהיא הימי המאסר, שזה היה בחודש סיוון של אותה שנה, התחילו בהרבה קהילות להנהיג אמירת תהילים אחרי התפילה, וההנהגה הזו נשארה, והוא אומר שברוך השם זה התחיל כמה נפשות הדבר הזה, ועל כן הוא הביע ישר כוח, זה שיחה שהוא אמר 9 שנים לאחר מכן, על כן הוא הביע ישר כוח, על כל אלה שמשתדלים, והוא מסיים ואומר שכל אחד, חוץ מזה שכל אחד צריך לעצמו להגיד כל יום תשיעו תהילים אחר התפילה, מי שישתדל להניג את זה במקומות נוספים, הוא מברך אותו בבני חיי ומזון הרוויח. אז זה חיזוק ועידוד על העניין של אמירת תהילים. עכשיו אנחנו נתחיל ללמוד את המזמור פרק י"ז בתהילים. פרק י"ז בתהילים שאנחנו עכשיו מתחילים, יש בו כמה וכמה חלקים. הפרק מתחלק בגדול לשלושה חלקים. החלק הראשון של הפרק זה 5 פסוקים הראשונים. התוכן של 5 פסוקים הראשונים זה בקשה מהקדוש ברוך הוא שיקבל את התפילות שלנו, ולמרות שאדם ייתכן ויש לו אבונות שאולי לפעמים יכולים לעכב את קבלת התפילה, אז הוא אומר האבונות כבר נמחקו, כבר התמרקו, האיסורים כבר ניקו את הכל, לכן הבקשה היא שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות. זה התוכן של 5 פסוקים הראשונים, ועכשיו נראה את זה יותר בפרטיות. פסוק הראשון, תפילה לדוד. שמע אדוני צדק, הקשיב ערינתי, האזינה תפילתי בלא שפתי מרמה. הפתיח הזה, תפילה בתחילת מזמור בתהילים, זה לא מאוד שגור בתהילים. בכל פרקי התהילים יש לנו רק 5 מזמורים שהפתיח שלהם זה במילה תפילה. תפילה לדוד, מה הוא מבקש? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יקשיב לי, שמע השם צדק. תקשיב לדברים שאני אומר בצדק, אני אומר אותם ביושר. הקשיב הרינתי, המילה רינתי זה גם מילה נרדפת לתפילה. כמו שיש תפילה, יש רינה. אנחנו מכירים את זה בסליחות, לשמוע אל הרינה ולתפילה. אז הקשיב הרינתי זה גם תקשיב לתפילה שלי. האזינה תפילתי, חוזר עוד הפעם, בלא שפתי מרמה. דהיינו, כמו שאמרתי בקטע הראשון, שאני אומר צדק, אני אומר את הדברים ביושר, בצדק, וגם כאן הוא אומר את זה בצד השלילי, הוא לא אומר את זה חלילה, הוא לא מבקש בשפתי מרמה, אלא מבקש את זה באמת בצדק וביושר. מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? מלפניך משפטי יצא, עיניך תחזנה מישרים. פשט הפשוט, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש שהמשפט שלי יצא ממש ממך בלבד, כי אתה תדע להצדיק אותי, להושיע אותי, כי ממך המשפט יצא משפט כראוי. למה? כי עיניך, כי עיניים שלך, ריבונו של עולם, תחזנה מישרים. אתה רואה את הדברים בצורה הכי ישרה, הכי אותנטית, הכי נכונה, לא כמו בשר ודם שהוא עלול לטעות בהבחנה שלו. יש על הפסוק הזה כמה משמעויות פנימיות נוספות. לדוגמה, אחד המקומות כתוב, בשיחות של הרבי כתוב, שיהודי מבקש ואומר לקדוש ברוך הוא, יש אצלך כביכול 2 דרגות. מופיע בהרחבה בחסידות, יש דרגה שנקראת אדם, שזו דרגה של סדר השתלשלות, יש דרגה יותר גבוהה שנקראת לא אדם, למעלה מסדר השתלשלות. הדרגה הגבוהה נקראת מלפניך, הפנימיות שלך. ידי אומר לקדוש ברוך הוא, מלפניך המשפטי יצא. דהיינו, אתה תסתכל עליי מהדרגה הגבוהה יותר, מהדרגה של מלפניך, ואז מה זה יפעל? שאתה תראה עיניך תחזן המישרים, אתה תראה את היושר הפנימי שלי, ואז, הרי היושר הפנימי של יהודי, או שנקרא נשמה של יהודי מבפנים, היא תמיד נקייה ומושלמת, לכן הוא אומר, תסתכל עליי מלמעלה מסדר השתלשלות, ואתה תראה את היושר שלי. יש אופן נוסף מעניין שרבי לויצחק מברדיצ'ו אומר על הדבר הזה, ספר קדושת לוי, הוא מביא משל, אדם שחטא בפני המלך. אז המלך אומר לו, בוא נעשה משפט ואני נהיה איתך, כמו שאומרים לו, אתה תעשה את המשפט לעצמך. אני לא עושה כלום, אתה תעשה את המשפט. אז העבד אומר למלך, לא, אני מבקש הפוך, מלפניך המשפטי יצא. זה שאתה תעשה את המשפט. למה? העבד אומר, אני אעשה את המשפט, אני לא אמצא הצדקה למה שעשיתי, ואני עלול להגיע לתוצאה שלילית. אבל מלפניך, אתה המלך, אתה, יש לך גישה של חסד ואכלה, אז אני עושה שהמשפט דווקא יצא מלפניך, ולא לא ממני. כך אומר רבי לויצחק מברדיצ'ו. להשלים בעניין הזה עוד דבר מעניין, יש מכתב מאוד מעניין שכתב אדמו"ר האמצעי למושל של ויטבסק, אחרי שאדמו"ר האמצעי נלקח למאסר, כתב לו מכתב ארוך, המכתב הזה מודפס בחוברת שנקראת בד קודש. במכתב הארוך הזה מיוסד על דברים שכבר כתב אדמו"ר הזקן במאסר שלו, הוא כתב למושל ומבקש ממנו לחון אותו במשפט בצורה נכונה. ושם בין הדברים, דברים שמבוססים גם על רעיונות מחסידות וקבלה, בהרחבה אפילו. עכשיו הוא כותב, למשל, בפנימית הדבר, מה זה מלפניך המשפטי יצא? מסביר לו שיש בלקות, בספירות, יש שלוש קווים. יש קו ימין, יש קו שמאל וקו אמצע. המעלה של המלכות, שהיא נמצאת בסדר ההשתלשלות הזה, היא נמצאת באמצע. מכיוון שהיא נמצאת באמצע, היא יכולה להכיל גם את החסד וגם את הגבורה. היא לא נוטה קיצוני לא לצד הזה, באופן לא מדויק, גם לא בצד השני. המלך יכול להכיל את העניין באופן הכי, המיזוג הכי מוצלח. לכן הוא אומר, מלפניך המשפטי יצא. כשהמלוכה היא זו ששופטת, כשהמשפט בא מהמלכות, אז זה מישרים, זה הדבר הכי, הכי נכון, הכי ישר, בלי הטעיה לא מתאימה לאחד משני הצדדים. שם הוא מסביר בעריכות את העניין ובונה את זה על הפסוק הזה. כל פנים נמשיך הלאה פסוק ג'. בחנת ליבי, פקדת לילה. צרפתני בל תמצא. זמותי בל יעבור פי. מה הפשט של הפסוק הזה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, דוד המלך בתפילה, שלמרות שאולי יש לו אבונות, כמו שאחד המפרשים אומר שפה בפרק הזה הוא מתוודע על העניין של אבון חטא בת שבע, מה שנקרא, אז אומר דוד המלך, למרות שיתכן יש לי בעיות, יש לי אבונות, אבל בחנת ליבי, היינו אתה כבר תיארת אותי באיסורים שעוברו עליי, פקדת הלילה, פקדת הלילה, הכוונה היא הענשת אותי, ומה הכוונה לילה, לפי הפשט, שיש, כי יש לאדם איסורים וכאבים, ואתה הוא מרגיש אותם יותר, בדרך כלל, בלילה. אז הוא אומר לה, אתה כבר פקדת אותי, כבר נתת לי איסורים ואני הרגשתי אותם טוב. צרפתני, צרפתני זה גם ביטוי שאתה ניקית אותי כמו צורף שמזקק את, את הכסף ומציא את זה מהשיגים. בל תמצא, ואז בעצם לא מצוי כבר פגם אצלי, כי אתה כבר ניקית אותי. ואז הוא מסיים ואומר, זמותי בל יעבור פי. דהיינו, אני לא היה לי שום תערומת, לא הוצאתי מהפה שלי שום תערומת, על האיסורים, כי אני יודע שזה הכל היה למען לנקות אותי. הפירוש שזעמותי, זה יכול להיות גם במובן זעם ביעבורפי, לא זעמתי, דהיינו לא כעסתי על האיסורים, שזה גם, כמו שאומרים בפרשים אחרים, זעמותי זה כמו הזמם ששמים על הפה של, של הבהמה, שלא תפתח את הפה, זאת אומרת, זעמותי ביעבורפי, אני שמתי על הפה שלי זמם, ואז אני לא דיברתי שום דבר. צד שני, יש שרשי מסביר את הפסוק הזה ואומר שאני אמנם ביקשתי, כמו שיש במקום אחר בתהילים, שדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תכונני, תבחן אותי, אז הוא אומר זה, אני כבר לא מבקש יותר שתבחן אותי, בא לי עבור פי, אני כבר מבין שלא כדאי לי לבקש שתבחן אותי, ומספיק כבר עם העניין של הבחינות, וברור לי שהכל כבר מזוכח. פסוק ד', לפעולות אדם בדבר שפתיך, אני שמרתי אורחות פריץ. יש בפסוק הזה כמה אופנים איך להבין. אופן אחד, שגם אדם מסוים, אם הוא עשה לי משהו לא טוב, לפעולות אדם, אדם שפעל נגדי באופן לא טוב, גם על זה שתקתי ולא התלוננתי. למה? כי אני ידעתי שזה בדבר שפתיך. אתה שולח את האנשים שמה שהם עושים זה בעצם תוצאה מההחלטה האלוקית. אז לכן לא היה לי שום תלונות על הדבר. והוא מסיים ואומר, אני שמרתי אורחות פריץ. הוא מתוודא ואומר, אני הלכתי באורחות פריץ, פריץ בתהילים זה כינוי לרשע. אז הוא אומר, אני שמרתי אורחות פריץ, אני הלכתי בדרכים לא טובות, לכן מגיע לי מה שקיבלתי. היינו כאן מתוודא על האיסורים שלו. מצד שני, יש מפרשים שאומרים אחרת. לפעולות אדם, זה אמירה כללית, שאדם, כל מה שהוא עושה על עצמו, אדם, כל מה שהוא פועל, זה צריך להיות בדבר שפתיך. צריך להיות בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. יש עשרת הדיברות, יש תורה במצוות. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ככה הדברים צריכים להתנהל. ואני שמרתי אורחות פריץ, זה הפוך. אני שמרתי על עצמי שאני לא אלך באורחות פריץ. או אפילו שמרתי על אחרים שהם לא ילכו באורחות פריץ. זה הכוונה. פסוק A, תמוך אשוריי במעגלותיך, בל נמותו בעמי. כאן המילה אשוריי והמילה פעמיי זה מילים נדפות לרגליים שלי, להליכה שלי. הוא אומר, תמוך אשוריי במעגלותיך. המילה תמוך, אפשר להבין את זה גם כבקשה מהקדוש ברוך, שהוא יתמוך בי, תתמוך ברגליים שלי, שילכו רק בדרך נכונה. אפשר גם לפרש את זה על עצמו. אני תמכתי את עצמי והחזקתי את עצמי, שאני אלך רק בדרכים שלך. ובמילא, בל נמותו פעמיי. הפעמיי, דהיינו, הצעדים שלי, הם לא נטו, בלומות או הכוונה, הם לא נטו, הם לא איתו את עצמם מדרך נכונה, אלא אני כל הזמן שמעתי על הכיוון שאתה מוביל אותי. זה בעצם החלק הראשון של הפרק, 5 הפסוקים האלה, שמתארים שייתכן ויש אבונות, אבל האבונות כבר נמרקו, והוא כבר בדרך הנכונה. סיים בנקודה מעניינת, שרבי מסביר בעריכות על הפסוק הזה, פסוקי, שלמה הרגליים מכונים כאן בשתי הלשונות, אשוריי ופעמיי. למה משתמשים בשניהם, ולמה בסדר הזה, קודם אשוריי ואחרי זה פעמיי? אז הוא מביא דבר מעניין, שרואים בכוחות הנפש, יש לבן אדם כוחות מעלים מאוד, למשל שכל, פועל בראש, אבל השכל לא מתבטא ברגליים. יש אבל כוח שהוא יותר מעלה מהשכל. כוח התענוג הוא עמוק, הרבה יותר עמוק, אבל כוח התענוג שהרבה יותר עמוק יכול להיות ביטוי גם ברגליים אפילו, כמו הסיפור הידוע על הרגליים, העצמות שהתרחבו בעקבות הבשורה הטובה, שמועה הטובה, תדע שאין עצם, וזה אומר שהתענוג ממש בא לידי ביטוי ברגליים, אבל שלא רואים את זה בכוחות אחרים. אז זה בא כאן הרמז בפסוק ואומר, אשוריי זה מצד אחד גם הרגליים שלי, אבל אשוריי זה גם מרמז על עושר ועונג. אז זה הפסוק אומר, שיהודי הולך בדרך השם באופן של אשוריי, בדרך של עונג, אז בסופו של דבר בל נמותו פעמיי, אז אפילו ברגליים מורגש העונג של עבודת השם שלו. לכן הפסוק מתחיל באשוריי ומסיים בפעמיי, ואומר, זה גם מרומז בכך שהדרך השם נקרא כאן מעגלותיך. מה זה מעגלותיך? ברור, המשמעות מעגלותיך זה הדרכים שלך. אבל למה לקרוא לזה מעגלותיך? הרי לפעמים כתוב, הפסוק אומר, כי ישרים דרכי השם. קוראים לזה ישר. למה פה קוראים לזה מלשון עיגולים? הוא אומר, כי פה באמת מרמזים על בחינה מה ההבדל בין יושר לעיגולים. שביושר יש נקודה עליונה של הכרה ונקודה תחתונה רחוקה. בעיגול, אז זה נקודה הראשונה והאחרונה. הכל בעצם, כל נקודה יכול להיות ראשונה, כל נקודה יכול להיות אחרונה. מתי שנמצאים בעבודת השם כזו שהעונג ממלא את ליבו ברמה גבוהה, וזה מתבטא בסופו של דבר אפילו ברגליו, זה אומר שפה בא לי ביטוי המעגלותיך, כמו המעגל, כמו במעגל שאין עליון ותחתון, העושר הוא עליון, הוא יכול להתבטא גם בתחתון, זה הרמז דווקא כאן בפסוק, זה המשמעות הפנימית, שמדובר כאן על עבודת השם ברמה ממש גבוהה, על זה מתפלל דוד המלך.